כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovo vozo vadti Behioni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום ראשון ג' באדר תשע"ח, מסכת עבודה זרה, דף למדלת. שבוע טוב ומבורך לכם. לומדי ולמדני הדף היומי כאן ברדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסיעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה ג' באדר, בשנת ג' אלפים תף י' ג' לבריאת העולם, סוף בניין בית המקדש השני. היום הזה הוא הושלם, כאמור בספר עזרא פרק ו', פסוק ט'ו'. כששפתותינו רוחשות את היהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך, ניכנס אל בית המדרש ונישא תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא גדולה, מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה בערב שבת קודש, פרשת תרומה. למדנו אז בסייעתא דשמיא דפים למד ב' ולמד ג' במסכת עבודה זרה, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, אם מותר לסמוך קרעי המיטה בחרס אדריאני? והתשובה, יש האוסרים ויש מתירים, והלכה כאוסרים. שאלה שנייה, אם רוצה בקיומו על ידי דבר אחר מותר, אז מדוע נאסרו נודות אקום לעשות מהם שטיחים? התשובה, שמה עיקרה נודו של הישראל, ויטול נוד זה ויתפרנו על נודו. שאלה שלישית, אם רוצה בקיומו על ידי דבר אחר אסור, מדוע בקנקנים מותר אף שבחרסים אסור? והתשובה, משום שאין היין קיים וניכר בהם. שאלה רביעית, האם הודו חכמים לרבן גמליאל ששתה מכלי אקום? והתשובה, לאופן אחד בנו רבן שמעון מגמליאל הודה לו, אבל כל סיעתו לא הודו לו. לאופן אחר, במעשה אחד לא הודו לו, בשני כן הודו לו. שאלה חמישית, אורות לבובים שאין עליהם קורת דם, האם מותרים ומדוע? והתשובה, אם לא מלכו קודם שבדק אם יש דם מותר, משום שמוכח שלא נעשה בחיי הבהמה. שאלה שישית, בואר במשנתנו שבשר היוצא אסור מפני שהוא כזבחי מיתים, כיצד מוכח בזה? כרבי יהודה בן בתירא שתקרוב את עבודה זרה מטמא באוהל. לרשי, משום שכמו שלדבריו מטמא באוהל כמת, כך נלמד שאסורה בהנאה כמת. תוספות, הרוחה מלשון המשנה מפני שהוא כזבחי מיתים. שאלה שביעית, האם בישראל הולך למקום עבודה זרה מותר לשאת ולתת בהליכתו ובחזרתו, והתשובה, בהליכתו מותר, בחזרתו אסור, ובישראל מומר, גם בהליכתו אסור. שאלה שמינית, באיזה אופן אסור באקום בחזרה, והתשובה כשחוזרים בחבורה אחת? שאלה תשיעית, כיצד מכשירים נודות של אקום על ידי מים, והתשובה ממלם מים ג' ימים ושופכם וצריך להחליף המים כל מעט לעת? השאלה האחרונה, מה הדין בכלי עץ וזכוכית? אומרים התוספות, בפשטות די בפעם אחת, אבל נכון להחמיר גם בזה בג' פעמים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לשיר למדנו בדפים למד ב' ולמד ג' במסכת עבודה זרה בערב שבת קודש, פרשת תרומה. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, ג' באדר תשע"ח, תחילתו של שבוע טוב, חדש ושמח, בעזרת השם ובישועתו הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ולימוד דפינו היומי, הלא הוא דף למד דלת במסכת עבודה זרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד ג' עמוד א', 16 שורות מתחילת הדף, בנקודותיים ומן המילים, נודות העובדי כוכבים וקנקניהם. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה לאל בדף כ"ט עמוד ב', מנתה את הדברים האסורים משום יין של גוי. וכך היא אמרה, נודות העובדי כוכבים וקנקניהם, מיני כלים שהשתמשו בהם הגויים ליין שלהם, נודות הם של אור וקנקנים הם של חרס, אומר רשי, ועתה יין היתר של ישראל כנוס בהן, ניתן בתוכם לשמירה, הנודות והקנקנים עצמם אסורים מפני שבלו יין האיסור, ואיסורנו לעניין זה שהם גורמים ליין של היתר הנמצא בהם איסור הנאה כדין יי נסך, שאפילו שיעור קטן ממנו המתערב ביין של היתר, אוסרו בהנאה. אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים אומרים, אין איסור הנוסרת יין היתר באיסור הנאה, אלא אוסרו רק בשתייה. לפי שכל איסור שאינו בעין, אלא בלוע, אינו אוסר בהנאה אף לאחר שנפלט, ודיו שאוסר את היין בשתייה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת שיש נודות אסורים, ויש נודות מותרים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא. נודות כלים העשויים מעור שנותנים בהם יין, שהם של העובדי כוכבים, אם הם גרודים שלא משכו את דפנותיהם בזפת, שככה ידרכם למשוך את הפנים של הכלים בזפת, והם חדשים שעדיין לא השתמשו בהם עובדי הכוכבים, מותרים, דהיינו אם ישראל נתן בהם יין, אין יינו נאסר בהנאה, מפני שאף אם עובד כוכבים נתן בהם יין לזמן מועט, לא נבלע היין באור. ונחלקו הראשונים האם צריך לשחשכם במים או שמותר להשתמש בהם מיד. אבל אם הם ישנים שכבר נשתמשו בהם עובדי כוכבים ומזופפין, או שעובדי כוכבים נתנו בתוכם זפת אף שלא השתמשו בהם הרבה, אסורין. דהיינו, אם ישראל נתן בהם יין, נאסר היין בהנאה. שאם הם ישנים ושעה בהם יין של עובד כוכבים זמן רב, נבלע היין באור. ואם נתנו בהם זפת, אף אם היין של העובד כוכבים שעה בהם זמן מועט, הוא נבלע באור. ותקנת הנודות הללו שיעשה להם הכשר גמור, דהיינו מילוי ועירוי שלוש פעמים מעט לעת, כמבואר בגמרא לקמן. או שיישן אותם לשנה שלמה, כך אומר הריטב"א. והגמרא לקמן הובא ברייתא דומה לגבי קנקנים העשויים מחרס. אמרה ברייתא, קנקנים של עובדי כוכבים חדשים גרודים, מותרים וישנים ומזופפים אסורים. וכותב רש"י שיש חילוק בין נודות לקנקנים. שנודות העשויים מעור, אף אם נתן בהם העובד כוכבים יין לזמן מועט, עדיין נחשבים חדשים ומותרים בהנאה. אבל קנקנים העשויים מחרס, אם נתן בהם העובד כוכבים יין לזמן מועט, הם כבר נחשבים ישנים ואסורים בהנאה. מפני שחרס בולע את היין מיד. אפילו אם היין שעה בו זמן מועט. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם עובד כוכבים ריבבן ועיבדן, דהיינו שנתן בהם את הזפת ונתן לתוכן יין, שככה היה דרכם שבעוד שהזפת חם מכניסים יין לתוך הנודות כדי להמעיט את מרירות הזפת, וישראל עומד על גבה ואינו חושש אין בהם איסור הנאה. דנה הגמרא בביור הסיפה של הברייתא ומקשה, וכי מאחר דעובד כוכבים נותן לתוכן יין כי ישראל עומד על גביו, מה יווה? מה מועיל הישראל בכך? הלא העובד כוכבים נתן את היין. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, אחי כאמר, כך יש לבאר את כוונת הברייתא. אם העובד כוכבים ריבבן ועיבדן, דהיינו נתן בהם את הזפת וישראל נותן לתוכן יין וישראל אחר עומד על גביו, אינו חושש מאיסור הנאה. מה כשהגמרא, הוא מאחר כיוון די ישראל נותן לתוכן יין, ישראל אחר עומד על גביו, למה לי? מדוע צריך ישראל אחר לעמוד על גביו? הרי ישראל נותן לתוכם את היין. ואין כאן חשש של יין נסך. מתרץ את הגמרא, יש לחשוש דילמה אגב תרדי מנסך ולאו הדעתי, שמה אגב תרדת הישראל בנתינת היין? העובד כוכבים מנסך נתן גם הוא יין לתוך הנודות ואסר אותה מדין יין נסך, והישראל לא הבחין בכך, ולכן צריך ישראל אחר שאינו תרוד לעמוד על גביו כדי שיראה אם העובד כוכבים נתן יין לתוך הנודות. ביור נוסף בסיפה של ברייתא, רב זביד אמר, לעולם כדי כאמרת מעיקרה, באמת מדובר כפי שאמרת בתחילה, שעובד כוכבים נתן את היין וישראל עומד על גביו. על מה שהקשתה הגמרא שישראל עומד על גביו אינו מועיל? יש לתרץ כך. ואחה, כאן מדובר שעובד כוכבים נתן את היין בעידנה דקשה דילי. בשעה שתחו את הזפת בנודות, נעשה כזורק מים לטית. שהמים קלים מעליהם כשהטית מתייבש, והרי הם כאילו לא היו בו מעולם. אותו דבר גם כאן, היין נבלע בלחלוכית הזפת. כשהזפת מתייבשת, היין קלה מעילה והזפת אינה פולטת עוד את היין. ואילו הרמב"ן והראב"ד מבארים שדברי רב זביד הם בעובד כוכבים שהטיל יין של ישראל לתוך הנוד בשעה שטחו בו את הזפת. החידוש הוא שאין חוששים שמא עובד כוכבים מתכוון לנסח את היין לעבודה זרה, מפני שאין דרכו של עובד כוכבים לנסח את היין לתוך הזפת לשם עבודה זרה, משום שהזפת היא דבר מאוס. והטעם שצריך ישראל לעמוד על גביו, משום שיש לחשוש שמא עובד כוכבים החליף את יין הישראל ביינו, וחוששים שמא הזפת תפלוט אחר כך את היין. מסיקה הגמרא דין נוסף מדברי רב זביד. אמר רב פאפי, שמע מינה מדי רב זביד, מדברי רב זביד, שיין שעובד כוכבים הטיל בכלי בשעה שטחו בו את הזפת אינו אוסר את הכלי, וזאת מפני שהיין נבלע בזפת וקלה מאליו, מזה אתה למד דין נוסף. אי עובד כוכבים דשד החמרה לבי מלחה די ישראל, עובד כוכבים שהטיל יין לתוך כלי מלא מלח של ישראל, שרי. המלח מותר בהנאה מפני שהיין נבלה במלח וקלה מאליו. מה תקיף לרבשי מקשה? רבשי על דברי רב פאפי מדמי. לכי הטלת יין לתוך כלי מלא מלח דומה להטלת יין לתוך הזפת ושת נתינתה בכלי? הרי אתם שם בנתינת יין לזפת, היין כאזיל לאיבוד. הוא הולך לאיבוד, כלומר מתקלה לגמרי כשהזפת מתייבשת. ואילו אחה כאן בנתינת יין למלח, היין לא כאזיל לאיבוד, הוא אינו הולך לאיבוד, אלא הוא נותן טעם במלח לעולם. ולכן עובד כוכבים שהטיל יין לתוך כלי מלא מלח, הכלי והמלח אסורים בהנאה. עכשיו מבארת הגמרא איך ניתן להכשיר נודות שהיה בהם יין של עובד כוכבים. מביאה הגמרא מעשה שהיה. בר עדי תאיה, ישמעאלי בשם בר עדי, אנס האוזי כגזל נודות של עור מרב יצחק בר יוסף, רמה באוחמרה, והטיל בהם יין, ולאחר מכן הדרינו נעלה, החזיר את הנודות אל רב יצחק בר יוסף. עתה ושאל במדרש, אבר רב יצחק בר יוסף, ושאל בבית המדרש מה עליו לעשות באותם נודות בכדי שיהיו מותרים בהנאה. אמר לרבי ירמיה, כך הורה רבי ימי הלכה למעשה, ממלאן את הנודות מים שלושה ימים, ומערן ושופך את המים. ואמר רבא, צריך לערן מעט לעט, לשפוך את המים מעט לעט, דהיינו בכל יום צריך לשפוך את המים ולמלא את הכלי במים חדשים, ועושה זאת במשך שלושה ימים, ובזה ניתר הכלי בהנאה. וצריכים שלושת הימים הללו להיות רצופים, דהיינו שהכלי לא ישעה בין מילוי לעירוי 24 שעות. אבל המהירי יביא שיש אומרים ששלושת הימים אינם צריכים להיות רצופים, ויכול להפסיק בין עירוי למילוי כמה שירצה. שואל הריטב"א, הרי היין שהיה בתוך הכלים הוא דבר צונן, וכלל בידינו שדבר צונן אינו נבלה לעולם. וכלי שהשתמשו בו לדבר איסור בצונן מותר בלא עגלה, ואינו צריך אלא הדחה במים מפני איסור הנדבק על פניו, כמו שמבואר בחולין דף ח' עמוד ב'. אם כן, מדוע יצריכו עירוי מעט לעט לכלים ששעה בהם יין צונן של איסור? הוא מתרץ שאיסור כלי יהיה נסך אינו משום בליעה ממש, שאכן אין הכלי בולע דבר צונן, אלא מאחר שיש ליין חריפות גדולה, הרי הכלי קולט את טעמו, כל כלי לפי תכונתו, כגון כלי חרס קולטים ובולעים יותר משאר כלים. מה שמועיל עירוי להכשיר את הכלים, אין זה משום שמפליטים ומוציאים את האיסור מן הכלי. אלא שכשממלאים ומערים שלוש פעמים, ומשאים את המים בתוך הכלי בכל פעם 24 שעות, הרי זה מרפא את דופני הכלי ונכנסים ונבלעים בו המים ומוציאים מהכלי את טעם היין עד שאין בו תורת יין כלל. וחכמים היו בקיאים בדבר, והם שהבינו שהיין נקלט מתוך חריפותו. והם הבינו גם שפג טעמו על ידי עירוי. אומרת הגמרא סבור מינה, הבין רב יצחק בר יוסף מן התשובה הזו, אני מילי דידן. הכשר זה של מילוי ועירוי מים מעט לעת שלושה ימים, מועיל דווקא בנודות שלנו, דהיינו של ישראל, כמו נודותיו של רב יצחק בר יוסף שנבלה בהם תחילה יין של ישראל. ולפיכך אינם בולעים כל כך את היין של העובד כוכבים. אבל דידהו נודות שלהם, דהיינו של עובדי כוכבים שהיין שנבלה בהם בתחילה הוא יין נסך. לא, לא די להם בהכשר זה של מילוי ועירוי מים מעט לעת שלושה ימים, אלא הם טעונים הכשר אחר. כי את הרבין, כאשר בא רבין אמר בשם רבי שמעון בן לקיש שאין לחלק בין נודות של ישראל ובין נודות של עובדי כוכבים, אלא אחד שלנו ואחד שלהם, בין נודות שלנו ובין נודות שלהם, מותרים על ידי הכשר של מילוי ועירוי מים מעת לעת שלושה ימים. סבר רבא חברי דרבא קמי דרבשי למימר, סבר רבא חברי דרבא לפני רבשי לומר, אני מילי שהכשר זה של מילוי ועירוי מים מעת לעת שלושה ימים מועיל דווקא בנודות העשויים מאור, כמו נודותיו של רבי יצחק בר יוסף. אבל קנקנים לא, קנקנים שעשויים מחרס, שהיין נבלע בהם יותר מנודות של אור, לא די להם בהכשר הזה, אלא טעונים הכשר אחר. אמר לרבשי לרבחה, לא שנה נודות ולא שנה קנקנים, אין הדין שונה בין נודות של אור ובין קנקנים של חרס. הכשר שניהם הוא, על ידי מילוי ועירוי מים מעת לעת שלושה ימים. כעת מביאה הגמרא ברייתא דומה לברייתא שהובאה לעיל לגבי נודות אור, אבל מביאה הגמרא עכשיו ברייתא לגבי קנקנים של חרס. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, קנקנים מעשויים מחרס, ואומר הרמב"ן שכל כלי חרס דינם כקנקנים, והברייתא נוקטת קנקנים כדי לחדש אף על פי שהיין כנוס בהם, די להם בעירוי. אם כן, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, קנקנים מעשויים מחרס שהם של עובדי כוכבים שנותנים בהם יין, אם הם חדשים שלא נתן בהם העובד כוכבים יין מעולם, והם גם גרודים ללא זפת מותרין, דהיינו אם ישראל נתן בהם יין אין יינו נאסר בהנאה. ואם הם ישנים שכבר השתמשו בהם עובדי כוכבים אפילו לזמן מועט, ומזופפין, או שעובדי כוכבים נתנו בתוכם זפת, אסורין. דהיינו, אם נתן בהם ישראל יין, נאסר היין בהנאה. אבל תוספות לעיל בדף למד ב' עמוד ב' דיבור המתחיל כך, מפרשים אחרת מרשי את הברייתא. מדובר באופן שהכנסת היין היא לקיום, ועם הקנקנים החדשים, שלא נתן בהם עובד כוכבים יין מעולם, ואין בהם זפת, וגם לא היה בהם זפת מעולם, מותרים בהנאה. מפני שאם העובד כוכבים היה נותן בהם יין, היינו יודעים זאת, אבל אם הם זפותים או שהיה בהם זפת והזפת נשר, אסורים בענה מפני שחוששים שבשעת הזיפות או אחריו נתן בהם העובד כוכבים יין, ואין אנו יודעים זאת מחמת הזפת. ואם הם ישנים, דהיינו שעובד כוכבים נתן יין אפילו פעם אחת, אסורים בענה מפני שכל דבר שמכניסו לקיום, גזרו חכמים לאוסרו אף אם היין שעה בו זמן מועט. מבארת עכשיו הברייתא אופן שאפשר להכשיר קנקנים של עובדי כוכבים ישנים או מזופפים. עובד כוכבים נותן לתוכן יין, אם עובד כוכבים נתן יין לתוך הקנקנים, ישראל נותן לתוכם מים ומערה את המים מעת לעת ונותן מים חדשים בכל יום. במשך שלושה ימים והקנקנים מותרים. אופן נוסף שאפשר להכשיר על ידו קנקנים אלו, עובד כוכבים נותן לתוכן יין, אם עובד כוכבים נתן יין לתוך הקנקנים, ישראל נותן לתוכן ציר של דגים ומורייס או שומן של דגים שהם חריפים ומחלים את היין שנבלע בקנקנים. ואינו צריך להכשיר את הקנקנים במילוי ועירוי, ואינו חושש להכניס לקנקנים יין שלו מפני שהקנקנים מותרים. ונחלקו הראשונים בשיעור הזמן הנדרש בכדי שהכלי יוכשר על ידי ציר ומורייס. הרשב"א כותב שדי בזמן מועט, הראש כותב, צריך שישעה הציר בקנקנים מעט לעט 24 שעות, והריטב"א כותב שצריך שהציר ישעה בקנקנים שלושה ימים רצופים, אבל אין צריך להערות ושוב למלות שלוש פעמים כמים. תנה הגמרא בסיפה של הברייתא שציר ומורייס מכשירים את הקנקנים, מבא אלו הסתפקו בני הישיבה. הכשר זה של נתינת ציר ומורייס בקנקנים של עובדי כוכבים הוא לכתחילה או דיעבד? כלומר, האם מותר לכתחילה להכשיר את הקנקנים על ידי נתינת ציר ומורייס בתוכם, או שלכתחילה צריך להכשירם על ידי מילוי ועירוי מים מעת לעת שלושה ימים, ורק אם כבר נתן בהם ציר ומורייס, הם הוכשרו בדיעבד. פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממה דתני ממה ששנה רב זביד בראשעיה. הלוקח קנקנים של חרס מן העובדי כוכבים, קנה קנקנים של חרס מן העובדי כוכבים, אם הקנקנים חדשים נותן לתוכם יין, ואם הם ישנים נותן לתוכן ציר ומורייס לכתחילה, ובזה הוכשרו הקנקנים. הנה מבואר שהכשר זה הוא לכתחילה. דנה הגמרא באופנים נוספים של הכשר קנקנים של עובדי כוכבים. באי מיני רב יהודה נשיאה מרבי עמי. שאל רב יהודה נשיאה את רבי עמי. החזירן לכבשן האש. החזיר את הקנקנים של העובדי כוכבים לכבשן האש שבו עושים כלי חרס. ונתלבנו באש. מהו? מה הדין? האם הוכשרו בכך ויין של ישראל שהוכנס בהם מותר בענה? אמר לי, ישיב לו רבי עמי. הלא שנינו הברייתא שציר של דגים שורף את היין הבלוע בדפנות הקנקנים, ומכשיר את הקנקנים להכניס בהם יין של ישראל. אור, לא כל שכן, הרי שהאש ודאי שורפת את היין הבלוע בדפנות הקנקנים, ומכשירה את הקנקנים. מביאה הגמרא שכדברי רבי עמי אמרו המוראים נוספים. איתמר נמי כמו כן נאמר בבית המדרש, אמר רבי יוחנן ואמרי לה, ויש אומרים ששמועה זו, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, רבי אסי אמר בשמו של רבי יוחנן, קנקנים של עובדי כוכבים שהחזירן לכבשן האש, כיוון שנשרה זיפתן, נשר הזפת שבתוכן, הרי הם מותרים, מפני שהאש שרפה את היין הבלוע בדפנות הקנקנים. אמר רבשי, לא תאים אל תאמר שהקנקנים לא הוכשרו באש עד דנטרן, עד שהזפת נשרה מהם לגמרי, אלא אפילו אם הזפת רק רפאי מרפא, נעשתה רפויה על ידי האש ושוב אינה דבוקה לחבית, כבר הוכשרו הקנקנים, אף על גב דלא נטר, אפילו שהזפת לא נשרה לגמרי. דנה הגמרא באופן נוסף של הכשר על ידי אש. אם הכניס בתוך הקנקנים כינסה, כסמי עץ דלוקים, על ידי כך נשרה הזפת מהקנקנים. בלי גיבה נחלקו בדין הזה רב אחא ורבינה. אחד עשר, אחד מהם עשר את הקנקנים, דהיינו שהקנקנים אינם נכשרים על ידי כך, ואחד שרי ואחד מהם התיר את הקנקנים. והלכתה כמאן דאסר, והלכה כמי שאסר את הקנקנים, משום שרק אם הכניס את הקנקנים לתוך האש, והאש שרפה את הקנקנים מבחוץ עד שהזפת שנמצאת בתוך הקנקנים נשרה, אנחנו אומרים שהאש שרפה את היין הבלוע בדפנות הקנקנים. אבל אם הכניס את האש לתוך הקנקנים בפנים, הזפת נושרת מיד לפני שהאש מחלה את היין הבלוע בדפנות הקנקנים. והטעם שהוא צריכה הגמרא לבאר שההלכה כדעת האוסר את הקנקנים זה משום שבכל מקום שנחלקו רבינה ורבחה בלשון חד אמר וחד אמר, אנחנו נוקטים שרבינה מעיקל ורבחה מחמיר. והלכה כרבינה לכולה, כמבואר במסכת חולין דף צדיק ג' עמוד ב', כדי שלא נטעה להקל גם כאן, וצריכה הגמרא לפסוק כדעת המחמיר. דנה הגמרא אם מותר להכניס משקים אחרים בכלי עובדי כוכבים. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה, מהו, מה הדין, האם מותר ליתן לתוכו שיחר, לתוך כלי העובדי כוכבים שיחר יעשוי מסעורים? כלומר, שיחר שהוכנס לכלי העובדי כוכבים, האם הוא מותר מפני שהוא מבטל לטעם היין, או שגזרו לאסור מחשש שיתעו בין יין לשיחר. נחלקו בזה האמוראים, רב נחמן ורב יהודה אסרי ורב אשרי. רב נחמן ורב יהודה גזרו לאסור את השיחר שיוכנס לכלי העובדי כוכבים, זאת משום שבני אדם יכולים לטעות ולהכניס יין במקום שיחר ולומר שיין מותר כמו השיחר. ורבה התיר את השיחר הזה. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. רבינה שר עלי לרב חייא בריידר רב יצחק למירמה בי שיחרה. רבה התיר לרב חייא בנו של רב יצחק להטיל שיחר בכלים של עובדי כוכבים. אזל הלך רב חייא רמה בי חמרה טעה והטיל בהם יין. ואפילו אחי ואף על פי כן לא חש ללמילתא. לא חשש רבין על הדבר הזה שיתעו בני אדם ויטילו יין בכלים הללו, אלא אמר, הקראי באלמהו, טעות זו הייתה בדרך הרי ואין לחשוש לה. ויהיה הגמרא מעשה בעניין הכשרת כלים של עובדי כוכבים. רב יצחק בר ביסנה, אבלי אנו מנדה פקוסנה, היו לו כלים מעשויים מגללי בקר. ורבינו חננל מביא שני פירושים אחרים, או שזה כלי עץ ארז, או שהם כלים מדובקים בדבר שנקרא פקסנה. היה בהם יין נסך ורצה רב יצחק להכשירם, עלינו מה היה מילא את הכלים במים, הנכניעו בשמשה, הניחה מול השמש ומחמת חום השמש, פקעו נבקעו הכלים. אמר לרבי אבא לרב יצחק, הסרטינו עלך איסור עדה לעולם, אסרת עליך את הכלים הללו לעולם, דהיינו, שלחינם הפסיד רב יצחק את הכלים בזה שגרם להם שישברו, משום, אי מורדה אמור רבנן, מה שאמרו חכמים בהכשר כלי עובדי כוכבים ממלינו מה היה, שיש למלא אותם במים ולערות מעת לעת במשך שלושה ימים. אבל הנוחה בשמשה מי אמור? וכי אמרו חכמים להניח את הכלים מול השמש? כיוון שאין בזה צורך, הרי איבדת את הכלים לחינם. דנה הגמרא במינים שונים של כלי עובדי כוכבים, האם ניתן להכשיר אותם ומהו הכשרם. אמר רב יוסנה, אמר רב עמי, כלי נטר, כלי עשוי מאדמה מסוימת, אם היה בו יין נסך אין לו טהרה עולמית, אי אפשר להכשירו בשום אופן, משום שהיין נבלע בו הרבה ואי אפשר להוציא ממנו את היין. מהי כלי נטר? מבררת הגמרא, והיא אומרת, אמר רב יוסי בר אבין, כלי נטר הוא כלי מחפורת של צריף, כלי עשוי מאדמה שחופרים ממנה כמין מלח לצביעת בגדים. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל כלי נטר, שיש שני מיני נטר שעושים מהם כלים. לגבי מין אחד מבואר במסכת שבת דף ט"ז עמוד א' שכלי נטר וכלי חרס תומתם שווה. דהיינו ששניהם אם נטמעו אינם נטרים אלא בשבירתם. ולא מועילה להם טבילה במקווה. אבל כלי נטר שהגמרא דנה בהם כאן הם מין אחר. ויש מין שלישי של נטר שאין עושים ממנו כלים אלא הוא משמש לכיבוס וניקוי. ובאר המערשה הטעם שתוסות חילקו בין כלי נטר שהגמרא דנה בהם כאן ובין כלי נטר שהגמרא דנה בהם במסכת שבת, זה מפני שהגמרא כאן ביארה שכלי נטר הם כלי מחפורת של צריף. הבינו התוספות שצריף זה כלי מתכות. וכלי מתכות ניתרים מטומתם על ידי טבילה במקווה. על כוחך שכלי נטר המבוארים במסכת שבת ששבירתן מתארתן, אינם כלי מתכות אלא מין אחר של כלי נטר. מביאה הגמרא מעשה שממנו נלמד דין של מין נוסף של כלי עובדי כוכבים. דווי פרזק רופילה, שר עובד כוכבים בשם פרזק, שהיה המשנה למלך, אנס אני קובי מפומפדיטה, גזל קנקני מפומפדיטה. רמה בהו חמרה הטיל בהם יין, ולאחר מכן האדרינו נעליו, החזיר להם את הקנקנים. עתו שאלו על רב יהודה, באו בני פומפדיטה ושאלו לרב יהודה מה דינם של הקנקנים ואיך ניתן להכשירם. אמר להם רב יהודה, כיוון שהעובד כוכבים לא הכניס את היין בקנקנים בכדי שישאה שם זמן רב, דבר שאין מכניסו לקיומו, ולפיכך הדינו שמשכשכן את הקנקנים במים והם מותרים. ונחלקו הראשונים בשיעור הזמן שישאה היין בכלי עד שיקרה דבר שמכניסו לקיום. האם זה שלושה ימים? ולכן צריך את הכלים הללו לערות במים שלושה ימים, שכיוון שכשבולעו כך פולדו, או שזה זמן מרובה יותר. אז זה נחשב שהוא הכניסו לקיום. מבאר את הגמרא דין מין נוסף של כלי עובדי כוכבים. אמר רב אבירה, אני חץ וישכים את הארמי. אותם כלים קיים מעשויים מהאדמה האדומה שהיו שייכים לגויים, כיוון דלא בא לי טובה, כיוון שאינם בולעים את היין היטב, משכשכן במים ומותרים, והם אינם זקוקים להכשר של מילוי ועירוי מים מעת לעת במשך שלושה ימים. עוד דין של מין נוסף של כלי עובדי כוכבים. אמר רב פאפי, הני פטוותה, דווי מכסי, אותם כלי חרס של גויים העשויים מאדמה קשה, הנמצאת במקום שנקרא בי מכסי, כיוון דלא בא לי טובה, כיוון שאין בולעים את היין היטב, משכשכן במים ומותרים, ואינם זקוקים להכשר של מילוי ועירוי מים מעת לעת במשך שלושה ימים. ועוד מבארת הגמרא דין מין נוסף של כלי עובדי כוכבים. קסי, כוסות של חרס של עובדי כוכבים, שאינם עשויים מאדמה אדומה או קשה, שאין מכניסים בהם יין לקיום אלא שותים בהם, נחלקו בדינם האמוראים. רב אסי אסר והצריך עירוי ומילוי מים מעת לעת במשך שלושה ימים. ורבשי שרי התיר את הכלים והצריך להדיחם בלבד. מבארת הגמרא באיזה אופן הם נחלקו. איש שתי בהו אם שתה בהם העובד כוכבים יין פעם ראשון בשימוש הראשון שלהם, כולי על מה לא פליג ידי אסור. לא נחלקו האמוראים וכולם מודים שהכלי אסור מפני שהחרס עדיין רך ובולע היטב את המשקה שבתוכו. כי פליגי, באיזה אופן הם נחלקו שהעובד כוכבים שתה בהם יין בפעם שני, בשימוש השני של הכלים. רב אסי אסר את הכלים מפני שגם בשימוש השני הם עדיין רכים ובולעים היטב את המשקה שבתוכו, ורב אשי התיר מפני שבשימוש השני הכלים בולעים פחות. מביאה הגמרא שיטה נוספת באופן בו נחלקו רב אסי ורב אשי. איקא דאמרי, יש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אם שתה עובד כוכבים יין בכלים הללו פעם ראשון ושני, בשימוש הראשון או בשימוש השני שלהם, כולי אלמא לא פליגי דאסור. לא נחלקו האמוראים וכולם מודים שהכלי אסור מפני שהחרס עדיין רך ובולע היטב את המשקה שבתוכו. כי פליגי בפעם שלישי. אלא נחלקו באופן שהעובד כוכבים שתה בהם יין בפעם השלישית, בשימוש השלישי של הכלים. רב אסי אסר את הכלים מפני שגם בשימוש השלישי הם עדיין רכים ובולעים היטב את המשקה שבתוכם. רב אשי התיר מפני שבשימוש השלישי הכלים בולעים פחות. והלכתה ההלכה היא שאם שתה עובד כוכבים יין בכלי הזה פעם ראשון ושני בשימוש הראשון או בשימוש השני שלו, הכלי אסור. אם שתה יין בשימוש השלישי של הכלי, הכלי מותר. ולו רבנו תם בתוספות דיבור המתחיל קאסי, מבאר את דברי הגמרא באופן אחר, שמדובר בין בכוסות ישנים ובין בחדשים, והעובד כוכבים שתה בהם יין כמה פעמים, והכוסות מותרים על ידי שכשוך. מחלוקת האמוראים, איך עושים את השכשוך? כולם מודים שלא די בהדחה אחת. לפי הלשון הראשונה בגמרא, דעת רבסי שיש להדיחם שלוש פעמים, ודעת רבסי שדי להדיחם פעמיים. לפי הלשון השני, דעת רבסי שאפילו שלוש הדחות אינה מספיקות, ודעת רבסי ששלוש הדחות מספיקות בכדי להכשירם. מבארת הגמרא דין מין נוסף של כלי עובדי כוכבים. אמר רב זביד, אי מני דקוניה, אותם כלי חרס של עובדי כוכבים המצופים בעופרת מצידם הפנימי, ואילו רבינו תם בתוספות דיבור המתחיל קוניה מפרש שמצופים בהיתוך זכוכית שלא נתבשל כל צורכו, וכיוון שתחילת עשיית הזכוכית מן החול נתנו לו חכמים דין של כלי חרס. אם כן, אי מני דקוניה, אותם כלי חרס של עובדי כוכבים המצופים בעופרת או בזכוכית מצידם הפנימי, חיוורה ואוחמה, אם הכלי לבן או שחור שרי, הוא מותר מפני שהעופרת המצפה את החרס גורמת שלא יבלע את היין. אבל ירוקה, אם הכלי ירוק, אסור משום דמיצריף. יש בו מחפורת של צריף, דהיינו, אדמה שחופרים ממנה כמין מלח לצביעת בגדים, ודינו ככלי נטר, עשויים ממחפורת של צריף ואסורים. זאת מפני שהאדמה זו בולעת מאוד את היין, ואי אפשר להכשיר את הכלים. והיא יתבעו קרטופני, ואם יש בה כלים הללו בקעים וסדקים, ותלמידי רבינו יונה מפרשים שמדובר על אותם שלוש נקודות המצויות בקערות המצופות בעבר, בעופרת, שכשמכניסים את הקערות בתנור לבשלם בכדי ליפשם ולחזקם, נותנים תחתיהם כלי בעל שלוש רגליים ומתבשלות עליו. כשמסירים את הקערה משם, נשארות בהם שלוש נקודות בלא ציפוי. זה הכוונה קרטופני. אז אם יש בכלים הללו או בקעים וסדקים או את אותם שלוש נקודות שהסבירו תלמידי רבינו יונה, כולו אסירי, כולם אסורים, כלומר, בין אם זה בצבע לבן או שחור או ירוק, זה אסור, מפני שבמקום הסדקים לא נמצא העבר המגן על החרס ודינם ככלי חרס, שניתרים במילוי ועירוי מים מעת לעת במשך שלושה ימים. מביאה הגמרא אמורה חולק על רב זביד בדין קוניה, דרש מריימר, קוניה, כלי חרס של עובדי כוכבים המצופים, בעופרת או בזכוכית, לדעתו של רבינו תם, בין אם הכלי אוחמה, בין אם הוא שחור ובין אם הוא חיוורה לבן, ובין אם הוא ירוק הירוק, שרי ומותר. מקשה הגמרא, מה ישנה, מה בשונה, קוניה שהיה בו יין של עובד כוכבים, היא קוניה לגבי חמץ בפסח. לבאו מיני ממריימר שרי שאלו את מריימר, האם אנה זה קוניה אותם כלי חרס המצופים בעופרת שהיה בהם חמץ? מה הוא להשתמוש בהם בפסחה? האם מותר להשתמש בהם בפסח או שיש לחשוש שנבלע חמץ בכלי? וכאשר השתמשו בכלי בפסח, החמץ הבלוע בו יתערב במאכל המונח בכלי? ומבאר את הגמרא לאיזה אופן שאלו אותו. ירוקה, אם הכלי ירוק לא תיבא אלך, לא תהיה לך שאלה, משום למצרפי ובליעי, שהרי יש בכלי מחפורת של צריף שהיא אדמה הבולעת מאוד, ובוודאי נבלע בו חמץ ואסירי, והכלים אסורים בפסח, אלא כי תיבא אלך. לאיזה אופן יש לשאול את השאלה? בחיוורה ואוקמי, בכלים לבנים או שחורים שלא מעורבת בהם מחפורת של צריף, מהי, מה הדין? האם חוששים שנבלע בהם חמץ או לא? ומוסיפה הגמרא לבאר את השאלה, כי איתבאו קרטופני, כאשר בכלים הללו יש סדקים ובקעים, או אותם שלוש נקודות שנשארות בלתי מצופות, לא תיבא אלך, לא תהיה לך שאלה, בוודאי בא לי, שבוודאי נבלה בכלים הללו חמץ, שהרי במקום הסדקים אין עופרת המונעת ממהם לבלוע את החמץ, והסירה והכלים הללו אסורים בפסח. אלא כי דיבה אלך, באיזה אופן יש לשאול את השאלה? בכלים דשיעי, שהם חלקים ואין בהם סדקים, מהי, מה הדין? האם חוששים שנבלה בהם חמץ או לא? אומרת הגמרא, אמר להו, אמר להם מריימר, אנא חזינה להו, אני ראיתי את הכלים הללו, דה מידייתי שהם מזעים מבחוץ, כלומר שבעת רתיחתם פולטים מדופנם החיצונה את המשקים שבתוכם. וכיוון דה מידייתי, כיוון שהם מזעים ודאי בלעי, ודאי הם בולים את החמץ שנמצא בתוכם והסירה ומסורים בפסח. מה הטעמה? מה הטעם שאי אפשר להכשירם לשימוש בפסח על ידי הגעלה? מפני שהתורה העידה על כלי חרס שהמשקה הנבלה בו אינו יוצא מידי דופנו של הכלי לעולם. והכלי אינו יכול להתאר בשום אופן, שהרי בכלי עץ וכלי מתכת שנטמעו כתבה התורה שאפשר להכשירם על ידי טבילה או הגעלה. ואילו בכלי חרס כתבה התורה יישבר ולא נתנה שום דרך לתארו. ובמסכת פסחים בדף למד עמוד ב' הגרסה היא כלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם. דהיינו שאין הכוונה על המשקה הנבלה בו כמו שביארנו, אלא לכלי עצמו שלא נכשר מפסילתו. ואילו לגבי כלי עץ נאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק י"ב, וכל כלי עץ ישתף במים. ובכלי מתכות נאמר, בדבר שתשמישו על ידי אש, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. בדבר שתשמישו ברותחין, ואם בכלי נחושת בושלה ומורק ושותף במים. ולמרות שאפשר להכשיר כלי חרס שנטמעו על ידי החזרתם לכבשן, דהיינו לשורפם באש באופן שלא יתקלו לגמרי, מכל מקום אין זה נחשב שהאיסור יוצא מהכלי, אלא שהכלי הוא כלי חדש, וממילא פנים חדשות באו לכאן. ככה תוספות בדיבור המתחיל שאינו יוצא מידי דופנו לעולם. ותלמידי רבינו יונה ביארו שכאשר מחזירים את הכלי לכבשן, אין האיסור נפלט מהכלי אלא נשרף בתוכו. מקשה הגמרא, מה ישנה במה שונה דין קוניה לגבי פסח מדין קוניה לגבי יי נסך? דדרש לו מריימר, שדרש מריימר לתלמידיו לגבי יי נסך, כולו מנה דקוניה, שרי, כל כלי חרס המצופים בעופרת מותרים מפני שאינם בולעים את מה שבתוכם. ולא לגבי פסח אמר מריימר, שהכלי קוניה אסור מפני שבלה את החמץ. וכי תאימה אם תרצה לומר שהחילוק בין חמץ ליי נסך הוא, שחמץ הוא איסור דאורייתא ואילו יי נסך הוא רק איסור מדרבנן, שהרי לא מדובר ביין שניסחו לעבודת כוכבים אלא בסתם יינם של עובדי כוכבים שאיסורו מדרבנן, ולכן יחמיר מריימר לגבי חמץ והקל לגבי יי נסך? אין לתרץ כך, והכל דתקון רבנן כי אין דאורייתא תקון, משום שכלל זה נקוט בידינו שכל מה שתקנו חכמים הסאום ותקנום כדאורייתא. ואם לגבי איסור דאורייתא הכלי אסור, אז גם לגבי איסור דרבנן יש לו להיות אסור. ותרץ את הגמרא, חילוק בין חמץ ליי נסך הוא שזה תשמישו בחמין, חמץ תשמישו בחמין, כלומר התשמיש הרגיל בכלי המיועד למאכלי חמץ וברותח, ולכן נבלע חמץ בכלי והכלי אסור בפסח. וזה תשמישו בצונן, יי נסך תשמישו בצונן, ולכן לא נבלע בכלי והכלי מותר. מביאה הגמרא מעשה שנתבאר בו דין קנקנים של עובדי כוכבים. רבי עקיבא איקלה לגנזק, הזדמן למקום ששמו גנזק, באו מיני שאלו אותו בני המקום, מתענין לשעות או אין מתענין לשעות? אדם שקיבל על עצמו תענית לחצי יום, דהיינו מחצות היום ואילך, האם תעניתו חלה וחייב להתענות, או שהתענית חלה רק ליום שלם ולא לחלקו? ומדובר שלא אכל באותו יום עד חצות, אבל לא התכוון לשם תענית, ובחצות היום קיבל על עצמו תענית לחצי היום הנותר. כך תוספות בדיבור המתחיל מתענין לשעות. אומרת הגמרא, לא אבי בידי, לא הייתה בידו של רבי עקיבא תשובה לשאלתם. עוד הם שאלו אותו בני גנזק, קנקנים העשויים מחרס של עובדי כוכבים, אסורים ומותרים? גם לשאלה הזו לא אבי בידי, לא הייתה בידו של רבי עקיבא תשובה. עוד הם שאלו אותו, במה שימש משה? באילו בגדים עבד משה רבינו את עבודת המשכן כל שבעת ימי המילואים? שהרי בגדי כהונה ודאי לא לבש, מפני שנאמר בהם ועשית בגדי קודש לארון אחיך, ומשה היה נחשב זר כלפי בגדי כהונה. או לפי פירושו של רשי במסכת תענית דף י"א עמוד ב', השאלה הייתה, שהרי לא נאמר שמשה היה לובש בגדי כהונה, ואם כן מה לבש באותם ימים? האם היה לובש בגדים מיוחדים או את בגדיו שהיה לובש תמיד? גם לשאלה הזו לא ובידה לא הייתה בידו של רבי עקיבא תשובה. אתה בא רבי עקיבא ושאל במדרש, השאל בבית המדרש את השאלות הללו. אמרי ישיבו לו, הלכת ההלכה היא שמתענין לשעות, כלומר, מי שקיבל על עצמו להתענות מחצות היום ואילך תעניתו חלה, והוא חייב להתענות. ויש מחלוקת ראשונים, האם צריך לקבל על עצמו תענית שעות מבעוד יום, דהיינו ביום שקדם לתענית, שהרי בתענית ליום שלם. אומר שמואל במסכת תענית דף י"ב עמוד א', שאם לא קיבל על עצמו את התענית מבעוד יום, התענית לא חלה. אם בכל זאת הוא ישב בתענית בלי לקבל על עצמו את זה יום קודם, הוא דומה למפוח מלא אוויר, כלומר שלחינם התענה. ואם ישלים את תעניתו, אומרת הגמרא, מתפלל תפילת תענית, אומר ענינו בתפילתו. ומבאר התורת חיים שלפי הגרסה בגמרא צריך לומר ששתי הלכות הן. א', אם קיבל על עצמו תענית לחצי יום, דהיינו, או שקיבל על עצמו להתענות עד חצות היום בלבד, או שאכל עד חצות היום וקיבל על עצמו להתענות מחצות היום והלאה. התענית חלה וחייב לצום, אבל אינו מתפלל תפילת תענית. אם אכן נחל בחצי היום הראשון או האחרון, מפני שאינו נקרא מעונה. ועוד הלכה, אם קיבל על עצמו תענית לחצי היום הראשון, ולאחר מכן נמלח בדעתו והמשיך לצום עד סוף היום, מתפלל תפילת תענית. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה ענו לרבי עקיבא בבית המדרש, והלכת ההלכה היא שקנקנים העשויים מחרס של עובדי כוכבים לאחר 12 חודש, ששעו בלי משקין בתוכם, מותרים מיד ואינם צריכים שום הכשר, מפני שהיין שנבלה בתוכם התייבש. ובמה שימש משה בשבעת ימי המילואים? בחלוק לבן של פשטן שהיה עשוי לשם כך, ולא בבגדיו שהיה לובש תמיד. רב כהנא מתניר, רב כהנא שנה, שמשה רבינו שימש בשבעת ימי המילואים בחלוק לבן של פשטן שאין בו אימרה, אין בו שפה, כלומר, כל החלוק היה ארוג במחת אחת, ובתי הידיים לא היו מודבקים לחלוק בתפירה, אלא ארוגים ביחד עם החלוק. הטעם שחלוקו של משה היה לבן כדי להבדיל בין מעיל זה למעיל של הכהן הגדול שהיה תחילת, אומר הרשב"א. והטעם ששימש בחלוק שאין בו שפה, כותב רש"י במסכת תענית דף י"א עמוד ב', כדי שלא יחשדו הוא שמא הוציא מעות הקדש באותה שפה. הרי נאמר ויתם נקיים מהשם ומישראל. אבל אצלנו בסוגיה דוחה רש"י את הטעם הזה, מפני שבשבעת ימי המילואים כבר נגמרה מלאכת המשכן, ולא היו שם מעות כדי לחשוד את משה רבינו בנטילתם. והתוספות בדיבור המתחיל שאין בו אימרה, מביאים שני טעמים. א', כיוון שהדין בחלוק הזה הוא שיהיה חדש, כלומר שלא ישתמש בו אדיוט, לכן עשהו בלא אימרה, שכך יותר ניכר שהוא חדש. ב', הרב רב מוישה פרש, כדי שלא יאמרו שכשיעבור משה מן העבודה ויעבוד אהרון תחתיו, שנמצא מום במשה, ולכן עשו את חלוקו של משה בלא אימרה, שכך אינו מתקיים אל הזמן מועט, כדי להודיע מתחילה שאין עבודתו קבועה אלא לזמן מועט. עוד ביור כותבים התוספות שאימרה זה כמו אמרה, דהיינו צמר, ושלא כבגדי כהונה שהיו כליים מצמר ופשטן יחדיו, והחלוק הזה לא היה כליים אלא עשוי מפשטן בלבד. אומרת הגמרא שנינו במשנה לעיל בדף חפתת עמוד ב', החרצנים והזגין של עובדי כוכבים, גרעיני וקליפות הענבים, שנשארו לאחר שהגוי שחט את הענבים, ועשה מהם יין, הרי אלו אסורין כדין היין שנשחט מהם. ואיסורן איסור הנאה, אסור אפילו להסיקן תחת תפשילו, או לזורעם בקרקע וכדומה. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים חולקים ואומרים, חרצנים וזגים לחין אסורים בהנאה, כיוון שטעם היין שבהם מחשיבם כאיסור בעין. ודינם, כיין עצמו להיעשר אף בהנאה. אבל חרצנים וזגים יבאישים, מותרים אפילו באכילה שאינם אלא כעץ יבש. מביאה הגמרא ברייתא פוסקת כחכמים ומבארת אותה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, החרצנים והזגים גרעיני וקליפות הענבים של עובדי כוכבים, אם הם לחין אסורין, ואם הם יבאישים מותרים. ובתלמוד הירושלמי מבואר שאיסור החרצנים והזגים הוא רק אם הוציא אותם מהבור לאחר שהיין ירד לבור, אבל אם הוציא אותם קודם שדרך את היין, הרי אף אם הם לחין מותרים הם באכילה, משום שהיין אינו יי נסך עד שירד לבור. מבררת הגמרא, הי נינו לחין ואי נינו יבישים. אילו הם לחים ואילו הם יבישים, כלומר, אילו חרצנים וזגים נקראים לחים ואילו חרצנים וזגים נקראים יבישים. מבררת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, לחין היינו כל 12 חודש מסחיטת הענבים, ויבישים היינו לאחר 12 חודש מסחיטת הענבים. איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רבא ברברחנה, אמר רבי יוחנן, אומר רבא ברברחנה בשמו של רבי יוחנן, כשהן אסורים, כאשר החרצנים והזגים אסורים, דהיינו, כשהם לחים בתוך י' ב' חודש, אסורים אפילו בהנאה כדין יין נסך שאסור בהנאה. וכשהן מותרים, מותרים אפילו באכילה, מפני שהיין התייבש ואין בהם יין כלל. מבארת הגמרא דברים נוספים המותרים לאחר 12 חודש. אמר רב זביד, אי דורדיה דחמרה, שמרים של יין דארמאי של גויים, בתר טרייסר ירחי שטה שרי, לאחר 12 חודש מותרים מפני שכבר נתייבשו מהיין שהיה בלוע בהם. וכותב רבינו תם בתוספות דיבור המתחיל דורדיה, שדין זה הוא דווקא בשמרים שנתמדו, כלומר אושרו במים, ונעשה מהם משקה הנקרא תמד, וגם עברו עליהם 12 חודש, אבל שמרים שלא נתמדו, אינם נקראים דורדיה אלא שמרים, וגם אם עברו עליהם 12 חודש, אסורים. אבל תוספות מביא את דעתו של רבינו אפרים, שאם ייבשו את השמרים בתנור ונתייבשו לגמרי מותרים, גם אם לא עברו 12 חודש ואף אם לא נתעמדו. והמאירי כותב, שאם ייבשו את שמרים בתנור בתוך 12 חודש עדיין אינם מותרים, אלא אם שרפו מה שנעשה אפר, ואז הם מותרים גם בתוך ה-12 חודש אף אם לא נתעמדו. אמר רב חביבה בריידר רבה, אומרת הגמרא, הני גולפי, אותם קנקנים של חרס של עובדי כוכבים, בתר טרייסר יחי שת השארי, לאחר 12 חודש מותרים מפני שנתייבשו מהיין שהיה בלוע בהם. דהיינו, שמלבד ההכשר של מילוי ועירוי מים מעת לעת במשך 3 ימים, יש אופן נוסף שעל ידו אפשר להשתמש בהם, והוא על ידי המתנה של 12 חודש. אמר רב חביבה, הני אותם אבטה דטייעה, חיימת של עובדי כוכבים העשוי מאור עווה, והולכי דרכים נוסעים אותו מלא יין כשהולכים למקום רחוק, והריטב"א מבאר שזה כלי קטן שהסוחרים ההולכים בדרך שותים ממנו יין, ומיד לאחר ששותים ממנו ממלאים אותו שוב ביין, ונמצא שלעולם אינו ריק מיין, ולכן הוא נחשב ככלי שמכניסו לקיום. בתר טרייסר ירחי שת השארי, לאחר שעברו 12 חודש מאז שהשתמש בו הגוי, הוא מותר. זאת מפני שכבר נתייבש מהיין שהיה בלוע בו, אבל קודם 12 חודש הוא אסור, מפני שמכניסים בו יין לזמן רב. וזה נחשב כמכניסו לקיום שאינו מותר אלא על ידי מילוי ועירוי מים מעת לעת במשך 3 ימים, או בישון של 12 חודש. ומוסיף הנימוקי יוסף שגם אם בא להשתמש בו לאחר 12 חודש, צריך לשחשכו במים. אמר רב אחא בריידר רב איקא, אני פורצני דארמי, אותה פסולת של ענבים של עובד כוכבים, בתר טרייסר ירחי שתה שרי, לאחר 12 חודש מותרת מפני שנתייבשה מהיין שהיה בלוע בה. ומחדש רב אחא שני דברים, אומר הרשב"א, א', שלאחר 12 חודש הפסולת מתייבשת, ב', שהלכה כחכמים במשנה לאל בדף כ"ט עמוד ב' שסוברים, שחרצנים וזגים מותרים לאחר 12 חודש. אמר רב אחא בריידר רבה, אני גולפי שחימה ועוקמי, אותם קנקנים של חרס שחורים של עובדי כוכבים והכניסו בהם יין לקיום, בתר טרייסר ירחי שתה שרי, לאחר שעברו 12 חודש מי שנשתמשו בהם מותרים, מפני שנתייבשו מהיין שהיה בלוע בהם. ולמרות שלאל בדף ל"ג עמוד ב' מבואר שחצי וישחימי אינם בולעים היטב ודי להכשירם בשכשוך בלבד, מחדש רב אחא שאף בכלים אלו הם הכניסו בהם יין לקיום צריכים הכשר של מילוי ועירוי מים מעת לעת במשך 3 ימים או אישון של 12 חודש. כך אומר הרעבד שמביא ביור נוסף שמדובר בכלים שנתנו בהם יין לזמן מרובה עד שישחירו מהיין, ואין מדובר בכלים העשויים מהאדמה האדומה, ואף על פי כן אפשר להכשירם על ידי מילוי ועירוי מים מעת לעת במשך 3 ימים או אישון של 12 חודש. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף כ"ט עמוד ב', אמוריאס, מאכל עשוי משומן קרבי דגים, וגבינת מקום ששמו בית אונייקי של עובדי כוכבים אסורין. אמוריאס, מפני שהיו רגילים לערב בו יין, וגבינת בית אונייקי, מפני שרוב העגלים שם נשחטים לעבודה זרה, ויש לחשש שהעמידו את גבינותיהם בקיבות של העגלים ההם, שהם תקרוב את עבודה זרה, ואיסורן, אומרת המשנה, איסור הנאה. אלו הם דברי רבי מאיר. ואף שהעגלים ההם הם מיעוט מכלל בהמות של אותו מקום שרובם אינן נשחטות לעבודה זרה, ורק רוב העגלים נשחטים לשמה, רבי מאיר שאוסר גבינות אלו בהנאה הולך לשיטתו שיש לחשוש למיעוט, כפי שתכף תבהר הגמרא. וחכמים חולקים ואומרים אין איסורה מיסור הנאה אלא איסור אכילה בלבד. ולמה? אמורה יסמותר בהנאה לפי שהיין שנתערב בו אינו עומד בעינו, וכל שאין האיסור בעין אינו נאסר בהנאה. וגבינת בית אונייקי מותרת בהנאה, כיוון שהעגלים הם מיעוט לגבי שאר הבהמות, וחכמים לשיטתם שאין חוששים למיעוט. אבל באכילה אסורים כשם שאסרו שאר גבינות של גויים, מן הטעם שהביאה המשנה בהמשך. אם כן, אומרת עכשיו הגמרא, בדף ל"ד עמוד ב', הנה ברייתא המבארת שיש מורייס של עובד כוכבים שאינו אסור באכילה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. מורייס, שומן של דגים של עובד כוכבים אומן, מומחה בעשייתו, מותר. מפני שטעם האיסור אינו מחשש שהמורייס עשוי מדגים טמאים, שהרי לא נהוג לעשות מורייס מדגים טמאים. כי מורייס העשוי מדגים טמאים מסריח, אומר הנימוקי יוסף, אלא טעם האיסור הוא, משום שלפעמים מערבים יין במורייס. והיינו כאשר הציר אינו שמן כל כך, אומר המאירי. ואומן אינו מערב יין במורייס, מפני שהיין מקלקל את טעמו. רבי יהודה בן גמליאל אומר משום רבי חנינה בן גמליאל, אף חילק אומן מותר. דגים טהורים הנקראים סולטנית, וכשהם קטנים אין להם סנפיר וקסקסת אלא כשהם גדולים, לקמן בדף למתת עמוד א', מבואר במשנה שחילק של עובדי כוכבים אסור באכילה מפני שמצוי שהם מוערבים ממו דגים טמאים אדומים לו, מחמת שהוא קטן, אין עיקרים בו סימני טהרה של סנפיר וקסקסת, ולכן יש חשש שדגים טמאים מעורבים עם הדגים הטהורים, כך אומר רש"י, אבל הרעב"ד מבאר שהחשש אינו משום דגים טמאים המעורבים עם הדגים הטהורים, אלא משום יהי נסך הרגיל מליתן על הדגים. מבאר רב יהודה בן גמליאל בשם רב חנינה בן גמליאל, שאם החילה כזה הוא של עובד כוכבים אומן, הוא מותר באכילה, זאת מפני שהאומן מפריד ומוציא את הדגים הטמאים הסולטנית כדי שלא יתקלקל טעמו. מבארת הגמרא שאף מורייס אומן לפעמים אסור. תני אבימי בריידר רבי אבאו, שנה אבימי בריידר רבי אבאו, בנו של רבי אבאו, מורייס, שמן של דגים של עובד כוכבים אומן, המומחה בעשייתו מותר, כמבואר לאל. הוא תני לה, הוא אבימי בריידר רבי אבאו, שנה את ההלכה הזו, והוא אמר לה, והוא הוסיף ואמר שאין מורייס אומן מותר בכל אופן, אלא דרך מוכרי הדגים שנותנים כמה פעמים מים ומלח על שומן הדגים בכדי להוציא ממנו חלק מהשומן, ובפעם הראשון והשני שנתנו עליו מים ומלח, המורייס מותר. בפעם השלישי המורייס אסור. ומבאר אבי ממה הייתה, מה הטעם החילוק בין הפעם הראשונה והשנייה לבין הפעם השלישית? בפעם הראשון והשני דנפיש שומניו שיש במורייס הרבה שומן, לא צריך למירמה ביו חמרה, אין ראוי לתת בו יין מפני שהיין מקלקל אותו. מכאן ואילך, רמה ביו חמרה, נותנים בו יין והיין אינו מקלקל אותו, ומה שנתבהר שאומן אינו נותן בו יין, היינו רק בפעם הראשונה והשנייה, אבל בפעם השלישית גם אומן נותן בו יין. ולפי זה, החילוק בין אומן לבעלי בתים הוא, שבעלי בתים אינם בקיאים לדעת שבפעם הראשונה והשנייה היין מקלקל את החילק. ככה ליבא דרשי. אבל הטור ביורד היה סימן קי"ד כתב שבפעם הראשונה והשנייה היין אינו מתקן את המורייס מחמת רוב השומן שיש בו וגם אינו מקלקלו. רק בפעם השלישית היין מתקנו. אומר תוספות בדיבור המתחיל מורייס שלפי דברי הגמרא שמורייס אומן אסור באכילה, צריך לומר שמחלוקת רבי מאיר ורבנן במשנה לאל בדף חפתת עמוד ב' אם מורייס אסור בהנאה או לא, זה במורייס של בעלי בתים הנותנים בו יין. או שמדובר במורייס של אומן בפעם השלישית שאז גם האומן נותן בו יין. המעשה המובא בגמרא לקמן בספינה מלאה מורייס שרבי אבא דמנעקו העמיד עליה שומרים שלא יטילו ביין ולא חשש שמא נתנו בו כבר יין מקודם, היה במורייס של אומן ובפעם הראשונה או בפעם השנייה. ומבאר המהרש"א שתוספות חולקים על רש"י שביאר שבפעם הראשונה והשנייה היין מקלקל את המורייס, שלפי דבריו של רש"י אין לחשוש שהאומן יטיל יין במורייס בפעם הראשונה והשנייה, אלא סברו כדעת הטור שגם בפעם הראשונה והשנייה היין אינו מקלקל את המורייס אלא גם שאינו מתקנו. וכיוון שבאקו היה יין זול, חשש רבי אבא שהאומן יטיל יין במורייס אף על פי שאינו מתקנו. וזאת כדי להרבות את כמות המורייס. ואין להעמיד שהמעשה הזה יתרחש בפעם השלישית, מפני שבפעם השלישית היין מתקן את המורייס, ואם כן יש לחשוש שהאומן נתן בו יין, גם במקום שהיין יקר ולא היה מועיל להעמיד שומרים על הספינה מכאן ואילך. עכשיו מביאה הגמרא את המעשה שממנו למידים דין נוסף לגבי מורייס. ההוא ארבע דמורייסה, מעשה באותה ספינה מלאה מורייס, דעתי לנמילה דאקו, שהגיע לנמל אקו. אותיו, אושיב רבי אבא דמין אקו נטורי בהדה, שומרים על הספינה שישמרו שלא יטילו יין במורייס. אמר לרבה, לרבי אבא, מה מועיל שכעת ישמרו שלא יטילו יין במורייס, הרי עד העידנה עד עכשיו מה נטרה? מי שמר על הספינה שלא יטילו יין במורייס, וייתכן שכבר יטילו יין במורייס. אמר להשיב רבי אבא לרבה, עד העידנה, למה נחוש לה? עד עכשיו, למה יש לנו לחשוש שנצריך שמירה על הספינה? היא משום דמערבי בחמרה, היא משום החשש שערבו במורייס יין, אין לחשוש לכך. מפני שבמדינתו של העובד כוכבים הזה, שהביא את המורייס בספינה, כיסטה דמורייס בלומה. מידה של מורייס נקנית בזוז. ואילו קיסטה דחמרה, אותה מידה של יין נקנית בארבעה לומי, בארבעה זוזים, ולכן אין לחשוש שהטיל הגוי יין במורייס, מפני שהיין יקר מהמורייס. אבל כעת, לאחר שהספינה הגיעה לאקו שבה היין זול מהמורייס, יש לחשוש שיערב יין במורייס. אמר לרב ירמיה לרבי זעירה, מדוע אין לחשוש דיל מעטי דצורתו, שם העובד כוכבים זה הגיע עם הספינה לאקו דרך שפת הים הסמוכה לצור, דשבי חמרה, ששם בצור היין זול מהמורייס, וייתכן שהטיל יין במורייס. אמר להשיב רבי זירא לרבי ירמיה, התם שם בשפת ימה של צור, איקולה ופשורה איקה, מים מתעכלים, והשלגים מפשירים שם, כלומר לא נוח להגיע לצור בספינה. ולכן אין לחשוש שהעובד כוכבים הגיע לשפת ימה של צור, והטיל שם יין למורייס. אומרת הגמרא ועוד שנינו במשנה לאל בלפפתת עמוד ב' וגבינת ב' וניאקי של עובדי כוכבים, אסורין ואיסורן איסור הנאה, אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים אומרים, אין איסורן איסור הנאה. הם אסורים רק באכילה ולא בהנאה. דנה הגמרא בטעמו של רבי מאיר, האוסר את הגבינה בהנאה. אמר רבי שמעון בן לקיש, מפני מה אסרו גבינת אוניאקי בהנאה לדעתו של רבי מאיר? מפני שרוב עגלים של אותה עיר, העיר אוניאקי, נשחטים לעבודת כוכבים. ודרך עשיית הגבינה היא על ידי קיבה של עגלים. דהיינו שנותנים בתוך החלב עור קיבה של עגלים. וכיוון שהולכים אחר הרוב, נוקטים שהגבינה נעשתה בעגלים של עבודת כוכבים. ונמצא שהמעמיד את הגבינה, כלומר הדבר שהופך את החלב מדבר לח לגבינה שהוא דבר גוש, אסור בהנאה, ובהמה שנשחטה לעבודת כוכבים היא תקרובת עבודה זרה. יש איסור הנאה מתקרובת עבודה זרה. וזו הלכה למשה מסיני כמבואר בגמרא לקמן בדף נון עמוד א'. ובא דוד המלך והסמיכו לפסוק בתהילים כובב, והיצמדו לבעל פאור ויוכלו זבחי מיתים. וקשה ושוותה תקרובת עבודה זרה למת. מה מת אסור בהנאה? אף תקרובת עבודה זרה אסורה בהנאה. ואילו הרמב״ם בלכות עבודת כוכבים פרק זין הלכה ב' כותב שאיסור הנאה מתקרובת עבודה זרה לומדים מהפסוק ולא תביא תועבה אל ביתך. ולכן גם הגבינה נאסרה בהנאה. שואלת הגמרא, מה איריה, מדוע נקט רבי שמעון בן לקיש שהטעם לאסור גבינת בית אוניאקי, זה משום שרוב הגלים באוניאקי נשחטים לעבודת כוכבים. הרי אפילו אם היו רק מיעוט העגלים שבאותו מקום נשחטים לעבודת כוכבים, נמי. גם כן היה רבי מאיר אוסר את הגבינה בהנאה. דהא שהרי רבי מאיר חשש למיעוט, רבי מאיר חושש למיעוט. והוא סובר שלכולה אין הולכים אחר הרוב. כמבואר במסכת יבמות דף קי"ט עמוד א', שרבי מאיר סובר שקטן וקטנה שאינם חולצים, אינם מייבמים. והטעם שאינם מייבמים זה משום שחוששים שמא הקטן יימצא סריס, ושמא הקטנה תימצא איילונית. והרי רוב הקטנים אינם סריסים, ורוב הקטנות אינן איילוניות, ואף על פי כן, חושש רבי מאיר למיעוט. מתרץ את הגמרא, אי אמרת אם אתה אומר שרוב העגלים באותו מקום נשחטים לעבודת כוכבים? איקה מיעוט. נמצא שהעגלים הנשחטים לעבודת כוכבים הם מיעוט מכל הבהמות שבאותו מקום, שהרי שאר הבהמות שאינם עגלים, יחד עם העגלים שאינם נשחטים לעבודת כוכבים, הם רוב. וכיוון שרבי מאיר חושש למיעוט, הרי הוא אוסר את הגבינה בהנאה מחשש שמא נעשתה בקיבה של עגלים הנשחטים לעבודת כוכבים. אלא יאמרת, אבל אם אתה אומר שרק מיעוט העגלים שבאותו מקום נשחטים לעבודת כוכבים, אם כן, כיוון דאיקה, כיוון שיש שם רוב עגלים דאין נשחטים לעבודת כוכבים, והיא קנמי ויש גם שאר בהמות דאין נשחטים לעבודת כוכבים, אבל היא מיעוטה דמיעוטה. נמצא שהעגלים הנשחטים לעבודת כוכבים הם מיעוט של מיעוט, שהרי ייתכן שהגבינה נעשתה בקיבה של שאר הבהמות שאינן נשחטות לעבודת כוכבים. וגם אם נאמר שהגבינה נעשתה בקיבה של עגלים, הרי רוב העגלים אינם נשחטים לעבודת כוכבים, ואם כן החשש הוא מפני מיעוט של המיעוט, ולמיעוטה דמיעוטה לא חיש רבי מאיר. למיעוט של מיעוט גם רבי מאיר לא חושש. וכיוון שרבי מאיר בכל זאת אסר את הגבינה בהנאה, על כוכחה צריך לומר שרוב העגלים שבאותו מקום כן נשחטים לעבודת כוכבים. ואף שייתכן שהגבינה נעשתה בקיבה של שאר בהמות שאינן נשחטות לעבודת כוכבים, או בעגלים שלא נשחטו לעבודת כוכבים, מכל מקום חושש רבי מאיר למיעוט. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אי אמרת, אף שרוב עגלים של בית אוניאקי נשחטים לעבודה זרה, עדיין יש להתיר אפילו לרבי מאיר. מדוע? כי יש גם רוב לאתר וגם חזקה לאתר, שהרי רוב בהמות שאינן נשחטות לעבודת כוכבים, וחזקת העגלים עצמם שקודם שנשחטו לא היו הקיבות לעבודה זרה, ואם כן האיסור הוא בגדר של מיעוט של מיעוט. תרצים התוספות, שלאחר השחיטה הורעה החזקה הזו, שהרי הקיבות העומדות לפנינו לאחר שחיטה הן בספק שמה נשחטו לעבודה זרה, מכיוון שיש מיעוט קיבות אסורות, ויש על כל קיבה חשש שהיא מהמיעוט שאסורות, ולכן אין את החזקה של העגלים עצמם שקודם שנשחטו לא היו הקיבות לעבודה זרה. אומרת הגמרא, אמר לרבי שמעון בר אליקים, לרבי שמעון בן לקיש, כי נשחטין לעבודת כוכבים מה יהווה? מה בכך שגבינת בית אוניאקי נעשית על ידי קיבת עגלים הנשחטים לעבודת כוכבים? והאטו דשארי, הרי אתה הוא שהתרת בהנאה עגלים הנשחטים לעבודת כוכבים. דהיתמר, שהרי נאמרה שמועה בבית המדרש, השוחט את הבהמה בכדי לזרוק את דמה לעבודת כוכבים, או בכדי להקטיר את חלבה, את החלף שלה לעבודת כוכבים. רבי יוחנן אמר, הבהמה אסורה בהנאה, וטעמו, כסבר וסובר, וחשבין מעבודה לעבודה. אם חשב בשעת עבודה אחת שעבודה אחרת בבהמה הזאת תהיה לעבודת כוכבים, הרי זו מחשבה האוסרת את הבהמה. והטעם שסבר רבי יוחנן, שמחשבים מעבודה לעבודה, זה משום דיילפינן לומדים עבודת חוץ מעבודת פנים. כלומר, שכשם שבהקרבת קורבן, אם חישב בשעת עבודה אחת מחשבת פיגול על עבודה אחרת נפסל הקורבן, כך גם השוחט בהמה על מנת לעשות במלאכה אחרת לשם עבודת כוכבים, הבהמה נאסרת בהנאה. זאת אומרת, אם בשעת שחיטה הוא חשב לזרוק את הדם שלו במקומו, נפסל הקורבן, שנאמר, ואם האכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב, לא פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו, עוונה תישא. דורשת הגמרא במסכת זבחים דף כ"ט עמוד א', שהפסוק אינו מדבר באוכל קודשים לאחר זמנם, אלא במחשב בשעת עבודת הקורבן לאוכלו לאחר זמנו מחוץ למקומו. אם כן, גם השוחט בהמה על מנת לעשות בה מלאכה אחרת לשם עבודת כוכבים, הבהמה נאסרת בהנאה. זה טעמו של רבי יוחנן האוסר. ורבי שמעון בן לקיש אמר, מותרת בהמה זו ששחטו אותה בכדי לזרוק את דמה או להקטיר את החלבה לעבודת כוכבים, מותרת אפילו באכילה, מפני שאין לומדים עבודת חוץ מעבודת פנים. ואף שבהקרבת קורבן, אם חישב בשעת עבודה אחת מחשבת פיגול על עבודה אחרת, אז הקורבן נספסל, היינו דווקא בקורבן, אבל השוחט בהמה על מנת לעשות בעבודה אחרת לשם עבודת כוכבים, הבהמה מותרת בהנאה ובאכילה. אם כן, שואל רבי שמעון בר אליקים את רבי שמעון בן לקיש, מדוע אמרת שגבינת בטוניאקי הנעשית על ידי קיבת עגלים הנשחטים לעבודת כוכבים, אסורה בהנאה? אמר לה, השיב רבי שמעון בן לקיש לרבי שמעון בר אליקים, תרמינך שעתך, ירום מזלך, כלומר, בירך אותו ריש לקיש על ששאל כך, ומתרץ ריש לקיש שבשחיטת עגלים אלו, שעל ידיהם עושים את גבינת בטוניאקי מדובר, באומר שבגמר זביחה הוא עובדה את העבודה זרה, ולא מדובר במחשב מעבודה לעבודה, אלא שהשחיטה עצמה היא לשם עבודה זרה, ובזה ודאי הבהמה אסורה בהנאה. אומרת הגמרא, הביאה המשנה לאל בדף כ"ט עמוד ב', מעשה בעניין גבינות של גויים. אמר רבי יהודה, שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכים בדרך. אמר לו, שאל אותו רבי ישמעאל, מפני מה אסרו גבינות של עובדי כוכבים באכילה? והרי אין לחשוש שמה הגבינה נעשתה מחלב בהמת מאה, שהרי חלב בהמת מאה אינו נעשה גבינה. אמר לו, ישיבו רבי יהושע, טעם האיסורו, מפני שמעמידים אותה, מקשים אותה והופכים אותה מחלב לגבינה, בכך שמניחים בחלב קיבה של נבילה. חלב קרוש, הכנוס במעי הבהמה, שכשמניחים אותו בתוך חלב, הוא מקשה אותו ועושהו לגבינה. והיה רבי יהושע סבור שהנמצא במעי הבהמה נחשב כחלק מגופה ודינה כנבילה, ונמצא שהעמיד את הגבינה בדבר האסור. הקשה רבי ישמעאל על התשובה הזו, אמר לו לרבי יהושע, אבל לו קיבת קורבן עולה, חמורה באיסורה מקיבת נבילה. שהרי נבילה מותרת בהנאה, ואילו עולה, אסורה בהנאה, והנהנה ממנה חייב קורבן מעילה. ומכל מקום אמרו חכמים, שאם נמצא חלב במעי בהמת העולה, אז כהן שדעתו יפה, שהוא אינו איסטניס ואינו קץ ומואס בה, שורפה, חיה, גומה את החלב הזה כמו שהוא, ללא בישול. ומדברי רש"י במסכת ברכות דף מ"ד עמוד א' מבואר, שדבר לח כמו מרק נקרא שרף, ולכן אמר שורפה. ובגיליוני הש"ס הוא מפרש שכל אכילה שאין הדרך בכך נחשבת כעיבוד, ולכן נקראת שריפה. ותלמידי רבינו יונה פרשו, הטעם ששורפה חיה ואינו מבשלה ואוכלה, לפי שאי אפשר לבשלה בעזרה, מפני שאין כלי חלב במקדש. גם אי אפשר להוציא את אור הקיבה עם החלב שבה אל מחוץ לעזרה לכלי אחר, שהרי קודש קודשים. אילו התפארת ישראל מפרש גומעה חיה, אין הכוונה שהחלב חי, אלא שכל שעדיין אור הקיבה חי ולא נתבשל, רשאי למצוץ את החלב שבה, אבל לאחר הבישול, אסור משום בשר בחלב, כמבואר בראשונים. ואומנם אומרת המשנה, לא הודו לו בני הישיבה לזה שאומר שחכמים התירו לכתחילה לגומעה, אבל כך הם אמרו, לכתחילה אין נהנים ממנה מפני חומרת קודשים, ובדיעבד עם גמעה לא מועלין. אין חיוב קורבן מעילה, כיוון שמעיקר הדין מותר לגומעה, וזה לפי שהכנוס במעי הבהמה אינו כחלק מגופה, אלא כפסולת הפורשת מגופה. ואם כן, בנבילה מותרת בהנאה, אין להחמיר ויש להתירה לכתחילה. אז רבי יהושע מנסה לבאר באופן אחר את איסור גבינת גויים. אמר לו רבי יהושע, טעם האיסורו, מפני שמעמידים אותה בקיבת עגלי עבודת כוכבים, וחל איסור עבודת כוכבים על הקיבה, אף שאינה חלק מבשר העגל, לפי שעל ידי הקיבה ושאר הזבל הנתון במעיים, נראה העגל יותר שמן והוא חפץ בכך לכבוד עבודה זרה. וכותבים התוספות בדף למד את עמוד ב' שרבי יהושע לא היה מתכוון אלא לדחותו בדברים, שהרי רבי יהושע אינו חושש למיעוט כמו שמובא במסכת יבמות דף קוף יוטט עמוד א'. חזר רבי ישמעאל והקשה, אמר לו לרבי יהושע, אם כן שיש על הקיבה איסור עבודת כוכבים, למה לא אסרוה בענה כדין תקרובת עבודת כוכבים? ולאחר מכן מספר את המשנה שרבי יהושע העביר נושא, כי לא היה חפץ לומר לו את הטעם האמיתי לאיסור הגבינות. דנה הגמרא בפסולת של דבר האסור בענה, האם היא אסורה בענה? אמר רב אחד בו ימה רב המקדש אישה בפרש בגללים של שור הנסקל, אף על פי ששור הנסקל אסור בהנאה, האישה מקודשת. שור הנסקל זה שור שנגח אדם והמיתו, ונאמר בו בספר שמות פרק כ"א פסוק כוח, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו. דורשת הגמרא במסכת פסחים דף כ"א עמוד ב' שכל מקום שנאמר לא יאכל או לא תאכל או לא תאכלו, זה נאסר בין באכילה ובין בהנאה, עד שיפרט לך הכתוב שמותר בהנאה כדרך שפרט לך בנבילה, שאמר הכתוב את הנבילה לתת לגר במתנה ולעובד כוכבים במחירה. דהיינו שכוונת התורה במילים לא יאכל, שנאמר בשור הנסקל, זה לאסרו הן באכילה והן בהנאה. אבל מי שמקדש את האישה בגללים של שור הנסקל, היא מקודשת. והמקדש אישה בפרש בגללים של עגלי עבודת כוכבים האסורים בהנאה, אינה מקודשת. וסיבת החילוק בין שור הנסקל לבין עגלי עבודת כוכבים היא, היא באה את אם הסברה והיא באה את אם הקרא. אם תרצה תאמר שלומדים את הדין הזה מפסוק, אם תרצה תאמר שלומדים את זה מסברה. מבארת הגמרא היא בית אם הסברה, אם תרצה ללמוד את הדין הזה מסברה, הרי זו הסברה, שלגבי עגלי עבודת כוכבים ניחה לי בנפחי, נוח לבעל העגל בעוביו של העגל כדי שיראה שמן, ולכן חל שם איסור עבודת כוכבים על הפרש, שהרי הוא משמין את העגל והפרש אסור בהנאה, ולפיכך אם קידש בו את האישה אינה מקודשת. אבל לגבי שור הנסקל, לא ניחה לי בנפחי, לא נוח לבעל השור בעוביו של השור שיראה שמן, ואין לו שום תועלת והנאה מכך, ולכן לא חל על הפרש איסור הנאה, ואם הוא קידש בו את האישה, היא מקודשת. היא באה את המקרא, אם תרצה תוכל ללמוד את הדין הזה מפסוק. כתיב אחא, נאמר כאן לגבי עיר הנידחת, דהיינו עיר שיושביה עבדו עבודת כוכבים. לא ידבק בידך מאומה, משמע שבכל דבר שיש לו קשר לעבודת כוכבים יש איסור הנאה, ואפילו פרש עגלי עבודת כוכבים. וכתיבתם, נאמר שם לגבי שור הנסקל, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו. שמפסוק זה לומדים איסור הנאה בשור הנסקל, ומדויק שדווקא בשרו אסור בענה, הפרשו, אבל פרשו מותרת, מותר בענה. רואים רבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף למדלת במסכת עבודה זרה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם מתי מותרים קנקני אקום בלא שום הכשר? שאלה שנייה, באילו בגדים שימש משה בזין ימי המילואים? שאלה שלישית, מדוע דנה הגמרא על זה ולא על 40 שנה ששימש משה בכהונה גדולה? והתשובה בתוספות. שאלה רביעית, מה דין מורס של אקום? שאלה חמישית, מה דין גבינות בית אונייקי ומדוע? השאלה האחרונה על דף למדלת, מה הדין בפרש של שור הנסקל ובשל עגלי עבודה זרה ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון ג' באדר תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף למדלת במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני ד' באדר תשע"ח, ונלמד את דף למד"ה במסכת עבודה זרה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. שבוע מלא בניסים ובנפלאות, בססון ובשמחה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, ועיקר, וכל מלדמיתיו מנותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבוע טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.